צהריים טובים וחודש טוב לכולם. אנחנו רוצים חודש חדש, פרק חדש, להתחיל בעזרת השם את פרק ד' במסילת ישרים בדרך קניין הזהירות. הרמח"ל לימד אותנו כבר, הוא אמר לנו שכל מידה ומידה הוא הולך לבנות אותה בצורה מאוד שיטתית. קודם להסביר מה העיקרון של אותה מידה, מה העניין שלה, מה מיוחד בה, למה אנחנו זקוקים לרכוש אותה. יפה. אחר כך מה החלקים שלה, ממה היא מורכבת. אחר כך הדבר השלישי זה איך קונים את אותה המידה. והחלק הרביעי זה איך להישמר מהמפסידים. גם אם זכינו לקנות איזושהי מידה ולרכוש משהו, אפשר להפסיד אותה, וזה יהיה פרק ה'. בעניין מידת הזהירות, לכאורה צריך ביאור מה הוא צריך להסביר לנו. הרי בפרק ג' למדנו ששם לימד אותנו הרמח"ל את המנגנון איך לקנות את מידת הזהירות. אמרנו שכנגד אותם ההרגלים שקיימים לנו, כנגד אותם דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות שמושרשים בתוכנו, שלוקחים אותנו לכיוונים אחרים, לימד אותנו הרמח"ל שצריך להפעיל, מה שדיברנו, ארבעה מנגנונים של שכל, ובעיקר על ידי חשבון נפש יומי, שאדם יושב ומסתכל לאחורה, בודק את המעשים שלו, האם הלכו על פי ערכי הטוב או לא, האם מה שהפעיל אותם זה היה שיקול דעת חופשי של בחירה חופשית, או איזה שהם שעבודים של דפוסים קיימים שמשכו אותו בלי שהוא שם לב אפילו. לכאורה קיבלנו כבר את המנגנון השלם איך לקנות את מידת הזהירות. מה הפרק החדש עכשיו ילמד אותנו על קניין מידת הזהירות? מי שהתבונן גם בפרק, מי שיצא לו לקרוא, כמו שאני ממליץ בתחילת כל פרק, לעבור בבקיאות על הפרק, יראה שאין פה בפרק הזה טכניקות חדשות יותר מה שהפרק הקודם. הפרק הקודם לימד אותנו הרבה יותר. אלא הנושא של הפרק הזה הוא אחר. הוא בא ללמד אותנו, יותר נכון, לפתח בנו מה תהיה המוטיבציה שלנו לעשות את השינוי. יש הרבה אנשים שאומרים, הבנתי שצריך לקנות איזושהי מידה, הבנתי שצריך לשנות כיוון, אבל אין לי כוח, אני לא מסוגל. או יש אנשים שאומרים, יש לי כוח, אבל אני מפחד. אני יודע שדבר כזה הולך לשנות אותי, אני לא יודע איך המקום החדש אני אוכל להתנהג בו. במקום שלי אני מכיר, שם בטוח, שם טוב לי. משהו אחר, אני מפחד משינויים, לא רוצה להשתנות. יש אנשים שהם אולי לא מפחדים משינויים, אבל מפחדים מהמשמעות של השינוי. אם אני אשתנה, זה אומר שאני צריך לקחת אחריות על השינוי. זה אומר שאני יש לי מחויבויות חדשות. גדול עליי, אני לא רוצה. הנושא של הפרק שלנו עכשיו זה איך לבנות את המוטיבציה לעשות את אותם הטכניקות שלימד אותנו הרמח"ל בפרק הקודם, לשנות את האישיות מלפעול על פי דפוסים עיוורים, דפוסים של הדמיון, דפוסים שמשעבדים אותנו, להגיע למקום של בחירה חופשית שכל מעשה שאנחנו עושים נובע מתוך המחשבה, מתוך הערכים שאנחנו בררנו לעצמנו שהם הנכונים, בלי שיעבוד לשום דבר אחר. זה בעצם הנושא, אם מי שזוכרת אמרנו בפרק הקודם, הדבר ראשון לפני ארבע מימדים של השכל זה הרצון, נכון? התחיל הרמח"ל, הנה הרוצה לפקח על עצמו, אמרנו בלי רצון שום דבר לא קורה. איך מפתחים את הרצון, את המוטיבציה לעשות את השינוי? זה הנושא של הפרק שלנו, פרק ד'. כתוב בספר קהלת, הוא מוסיף דעת יוסיף מחוב. כך כתוב בספר, מוסיף דעת מוסיף מחוב. מי שמוסיף ללמוד יהיה לו כאבים יותר גדולים. כך כתוב בספר קהלת. ואני שואל את השאלה, על איזה דעת מדובר פה? מה, מי שלומד, בדרך כלל מי שלומד אז יש לו כאבים? איזה כאבים זה? אלא הפירוש הוא כזה. כשהאדם התחיל ללמוד משהו חדש, משהו יותר גבוה קצת מהמקום שבו הוא נמצא, הוא נפתח לאיזשהו גודל, לאיזשהו רוממות, שפתחה גם משהו בתוכו של גודל. וכשהוא מכיר עכשיו את המקום החדש, הוא כבר לא יכול לחזור לאותו מקום רדוד שהוא היה לפני כן. מצד שני, הוא עדיין לא שלם לגמרי להיות כל כולו חי בתוך המדרגה החדשה שהוא נחשף אליה. הפער הזה בין מה שהוא התחיל להכיר לבין המקום שבו הוא נמצא יוצר כאב. כשאדם מתחיל לגעת באיזשהו מקום יותר גבוה מהעולם שלו, אבל הוא עוד לא נכנס כולו לשם, הסתירה הזאת יוצרת לו כאב. הוא מרגיש מצד אחד השתוקקות לאותו מקום החדש הגבוה, צד שני הוא מרגיש שיש לו משיכה לכיוונים אחרים. הוא נמצא בתוך כף הקלע. הוא לא כאן ולא שם. המצב הזה יוצר כאב. נכון, הפער שיש לו בין הרצוי לבין המצוי, במצבים חריפים מאוד זה יכול להביא לדיכאונות, גם כן, כי אדם הוא כבר במחשבה שלו נמצא במקום אחד, אבל בהתנהגות, בהתנהלות החיים הוא במקום אחר. כן, אדם פתאום, ניקח את הדוגמה שלנו, אדם למד על מידת הזהירות, okay. שמע בשיעור, נגע בו, הוא התלהב, הוא רוצה לעשות, הוא מבין שהוא בעת, הוא אפילו מוצא בעצמו שהוא חי הרבה דברים לפי דפוסים של הדמיון, והוא רוצה להיות שייך למדרגה, אבל הוא מוצא שזה, שהוא לא שם. לחזור להתנהג לפי הדפוסים שלו לגמרי, להתעלם מה שהוא לומד, הוא כבר לא יכול, הוא כבר הכיר כאן משהו וזה נגע בו. מצד שני להתנהג באופן מלא רק על פי הבחירה החופשית, כל דבר מנוהל על פי השכל, הוא גם לא יכול, הוא נמצא בתוך הסתירה. כל אדם שנחשף לאיזשהו גודל בתוכו, איזושהי שאיפה יותר מרוממת מהחיים היומיומיים שלו, ולא כל החיים שלו שם, הוא נמצא באיזשהו קונפליקט. על זה אמר שלמה המלך בקהלת, הוא מוסיף דעת יוסיף מכאוב. אם נפגשת איזושהי מדרגה של דעת יותר גבוהה ממך, זה מוציא לך מכאוב. מסופר על רבי נחמן מברסלב, שכשהתלמידים שלו בתחילת דרכם התחילו ללמוד אצלו, והוא ראה שהם קצת מתלהבים ממנו וקצת הוא נגע בהם, הוא אומר להם, תדעו לכם, אתם נמצאים עכשיו במצב מאוד מסוכן, בדיוק באותו מצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו, מוסיף דעת, מוסיף מכאוב. מצד אחד, אתם כבר פגשתם אותי, אתם ראיתם את הגודל של האישיות שלי, ראיתם את השאיפות שלי, משהו ממני נגע בכם גם כן. אתם לא יכולים לחזור למה שהתעסקתם מקודם, לכל השטויות שלכם, שעסקתם בהם לפני שפגשתם אותי. מצד שני, אתם לא נמצאים במדרגה שלי, אתם לא יכולים להגיע אליי, אז אתם נמצאים בקונפליקט. זה המצב שהוא מאוד מאוד מסוכן, והוא מסב לאדם כאב. הרבה פעמים אדם מעדיף לברוח מהכאב הזה ולהשתיק אותו, כי הוא לא יכול לשאת את המצב הדואלי הזה, שהוא...
אין מצב ביניים, השאיפה שלו... אין מצב ביניים, סליחה,
או בדיוק, האמצע, דרך האמצע, השאיפה שלו לא צריכה להיות מעל לידע של הרב שעומד מולו, והיכולת שלו, אם הוא מגיע לשיא היכולת שלו, הוא לא יכול להסתפק ולהיות שבע רצון מעצמו?
לא.
הוא שואף להיות
בנימון.
לא, הוא למד
דבר
חדש עכשיו, שהוא לא ידע.
אם אדם, עוד פעם, אז אני אתחיל אולי מאוד נקודה, ותכף אנחנו נדבר על זה בשיעור. יש הבדל בין מושג שנקרא ידיעה לבין מושג שנקרא דעת. אני יכול לדעת איזושהי ידיעה יבשה, כל זמן שהיא לא נוגעת בי, לא מדגדגת אותי, לא עושה לי כלום, באמת לא יפריע לי. אנחנו מדברים פה על מדרגה שקוראים לה דעת, שתכף נדבר עליה היום בהמשך השיעור גם. דעת פירוש הדבר משהו שנכנס לי בתוך הנפש ועורר מתוכי משהו, הוציא מתוכי משהו. אני פתאום שמעתי איזה שיעור יפה, הלהיב אותי, אני פתאום מרגיש שיש לי איזה שאיפה למשהו יותר גבוה מהיום יום שלי. פתאום אני רוצה לעשות משהו יותר גדול, אני רוצה להתנדב, אני רוצה להירתם למשהו יותר גדול. אני מצאתי, הדעת פירוש הדבר משהו שנגע בי בנפש, אבל נגע רק בקצה של הנפש, והרים אותי. נתן איזושהי תחושה של רוממות, אבל עוד לא מילא את כל חללי הלב שלי, אני עדיין לא נמצא שם. יש לי עדיין בתוכי דברים שמושכים אותי לכיוון אחר.
אז למה זה לא טוב?
שנייה, שנייה, את לא שומע את כולם מבת אחת.
לא הבנתי למה זה לא טוב, אז מה?
לא,
אתה שואף ורוצה ידע, ורוצה גם ליישם, כי אם זה נגע
בכלל,
אני גם מיישם, אז מה לא טוב בחור?
הלא טוב הוא שאני מוצא בעצמי שאין לי את היכולות לזה, אני לא מסוגל. אני יכול להבין, מאוד נחמד לשמוע שיעור על מסילת ישרים, ולשמוע שצריך כל יום לעשות חשבון נפש יומי, ולשנות שהמחשבה תנהל לך את החיים, אבל כשאני חוזר הביתה ומסתכל עצמי, ואם פעם אחת אני אעשה חשבון נפש רציני, אני אבדוק כמה אחוזים מהיום אני פעלתי לפי בחירה חופשית, וכמה דברים התנהלתי לפי אמוציות, לפי דפוסים, לפי כל דברים אחרים. אומרים, שמע, השיעור מאוד יפה, מאוד מרומם, אבל לא מדבר אליי, אני רואה שאני מתנהג אחר.
אבל זה בכל דבר בחיים.
נכון? בעזרת השם, נכון, אני מסכים, הגברת, אני משתדל לבנות את הדברים נדבך על גבי נדבך. אני אעשה עצירות באמצע אם יש שאלות, אז נשמח לענות עליהן, אבל פשוט שלא נאבד את הקשר של הריכוז למי שלא שואלת. אז בואו נלך לאט לאט. המצב הזה אני רק מסכם. שלמה המלך מדבר על מצב שבו הלימוד, המפגש, החוויה נגע בנפש, עורר משהו בנפש, אבל אני עדיין לא נמצא שם. אני לא כל כולי בתוך זה. משל למה הדבר דומה, אמרו פעם קדמונים, אדם עומד על סולם, הראש שלו נמצא בשלב העשירי, אבל הרגליים שלו נמצאים בשלב השלישי. הוא לא נמצא, תמיד הראש שלנו נמצא במקום הרבה יותר גבוה, אבל לא רק הראש, גם החוויה. יש חוויות ראשוניות, בוסריות, ויש מצב שאדם קנה מדרגה, רכש אותה, והוא נמצא כל כולו שם. וכדי לרכוש את הדבר הזה, איך אנחנו מתגברים על המצב של יוסיף דעת, יוסיף מכאוב? יש רק פתרון אחד, זה להוסיף עוד דעת. כשמוסיפים עוד דעת, אז היא מחלחלת לתוך כל הנפש, ואז היא שלמה ויכולה להרים את הכל. תמיד המצב הראשוני, חז"ל אומרים, כל ההתחלות קשות. יש אמרו שאם זה לא קשה, סימן שזה לא ההתחלה. למה זה קשה? כי אם זה ההתחלה של משהו חדש, אז זה לוקח אותי למקום שלא הייתי שם. מה הפתרון? שאני כולי יהיה במקום החדש. אבל אני עוד לא יכול, זה קשה לי. בדרך כלל קשה לי כי אני לא מבין את המעלות של המקום החדש. ככל שאני אלמד יותר, אברר יותר, יעמיק יותר, אני אראה איך כל החיים שלי מוארים לאור הדבר החדש, יקל עליי הרבה יותר להירתם אליו, להזדהות אליו, להכניס את כולי. כל החששות שאמרנו מקודם, אין לי כוח, יש לי פחד משינוי, יש לי פחד מלשאת באחריות, כי אני לא מבין באמת את המשמעות של המקום החדש. ככל שנוסיף דעת, והדגש על המילה דעת, שמחובר לנפש, ואני מבין איך החיים שלי יוארו באור אחר, לאור המדרגה החדשה שהתחלתי להבין אותה, רק אז נוכל למצוא פתרון לקונפליקט שבעצם נמצא בתוכנו. וזה בעצם הנושא של הפרק שלנו, לא לתת הטכניקה, איך לעשות את מידת הזהירות, איך לרכוש אותה, זה למדנו בפרק ג' כאן זה איך לבנות את המוטיבציה שאני לא אפחד, ולא רק שאני אפחד, שאני ארצה, שיהיה לי רצון עמוק ואז לעשות ולחולל את השינויים האלו, קודם כל בתוכי, אחר כך בכל העולם. אבל קודם כל, איך לרצות להשתנות. ולכן זה הפרק הזה, וכל המידה הזאת, מידת הזהירות, היא מידה כל כך יסודית, שזה המפתח אחר כך לכל המידות הבאות שנעסוק בהן בעצם בספר. כשאנחנו מדברים על התכונה הזאת של מידת הדעת, והזכרנו אותה גם בפעם, בשיעורים קודמים, דעת זה מלשון של חיבור. חז"ל לומדים את זה מהפסוק, והאדם ידע את חווה אשתו. כל מקום שמופיע חיבור, זה דעת. אמרתי, זה לא ידיעה, ידיעה זה איזשהו חיבור מאוד חיצוני, מאוד קלוש. דעת זה חיבור שהנפש, החיים שלי, מחוברים לאותו מושג שאני רוצה לחיות אותו. הבניין של הדעת מופיע בכל הספרים, הוא נבנה משתי קומות של שכל שקודמות אליו, שהן יותר חיצוניות, אבל הן עוזרות לנו לבנות את הדעת הפנימית. קוראים לזה חוכמה ובינה. אחרי שיש חוכמה ובינה, יש את התולדה שלהם, של הקישור שלהם ביחד, שזה הדעת. יגיד לנו פה הרמח"ל, שתי עניינים, מי שרוצה לבנות את הדעת של מידת הזהירות. איך מידת הזהירות לא רק תאיר לו כידיעה מאוד מעניינת ומאוד יפה שהוא יכול ללמד לאחרים שמי שירצה לשנות את המידות יוכל לבוא אליו ויוכל להסביר לו, אלא איך יוכל להפוך אותה לקניין בנפש שלו, הוא צריך לרכוש את זה בכוח החוכמה שבו, יש לנו כוח מיוחד שנקרא חוכמה, כוח הבינה, ואז יופיע, אז מהשילוב של שניהם ביחד זה יופיע אצלו בכוח הדת. אז בואו נתחיל להתבונן בפרק ד' איך הרמח"ל מדריך אותנו בשתי הכוחות הללו של החוכמה והבינה. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל אל הזהירות, הוא לימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. זה הכוח של החוכמה שתכף נדבר עליו. אמנם על דרך פרט המביא לזה הוא ההתבוננות, זה כבר הכוח של הבינה. על חומר העבודה אשר חייב באדם ועומק הדין עליה. ויצא לו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים זיכרונם לברכה המעוררים על זה. אומר לנו הרמח"ל, מי שרוצה לפתח את מידת הזהירות, את המוטיבציה, את השייכות למידת הזהירות, צריך לפתח קודם כל את שתי התכונות היסודיות בנפש, כוח החוכמה וכוח הבינה, כדי שיוולד בו הדעת אל הזהירות. אז נתחיל קודם עם הכוח של החוכמה להבין אותו. החוכמה עיקרה נמצא בתורה. כשאדם לומד תורה, הוא מפתח מאוד את כוח החוכמה שלו. עוד מעט נסביר שיש בזה כמה רמות, אבל קודם כל ברמה הכי בסיסית. חז"ל אומרים לנו שכל העולם כולו שאנחנו רואים מסביבנו, הוא נברא על ידי חוכמת הבורא. הסתכל בתורה וברא את העולם. היום המדע יודע שכל פרט בבריאה נושא בתוכו חוכמה מאוד מאוד גדולה. אין לך דבר קטן שבקטנים, נמלה, זבוב, פרח, סוג של פרחים, מה שלא תרצה, היום המדע יודע שהכל מלא חוכמה מאוד 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 גדולה. זה לא צריכים אפילו את התורה בשביל זה. התורה באה רק ללמד שיש עוד קומה. בתוך כל החוכמה של המדע מסתתרת חוכמה יותר פנימית, שמבררת בשביל מה נברא כל בריאה בתוך העולם. כל בריאה בעולם נבראה כדי לגלות משהו לכבוד השם. יש אותה חוכמה שלו ממה הוא מורכב, ממה הוא בנוי, מה התועלת שהוא יכול להפיק, אבל כל זה למה? יש לו חוכמה יותר פנימית. כל מה שאנחנו מבינים בחוכמת המדע נועד בשביל לגלות את כבוד השם. וכל פריט בבריאה יש לו כבוד אחר שהוא מגלה. זה הכוונה רצון השם. כל דבר בבריאה הוא מגלה את הרצון. הקדוש ברוך הוא היה רצון אחד בבריאת העולם, לגלות את כבודו, לגלות את שמו, לגלות את מידת טובו. יש הרבה כוונות שמופיעים בחז"ל, מה המטרה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם. לא משנה כרגע איזה מטרה שניקח. החוכמה האלוקית שמונחת בתוך החוכמה של הבריאה, היא החוכמה שלשמה נברא אותו דבר. באופן כללי נוכל לקרוא לזה רצון השם. יש רצון השם בכל פריט בבריאה שהוא קיים. אם יש עץ שקיים בחוץ, זה כי השם רצה שהעץ הזה יהיה קיים. כי העץ הזה משרת איזושהי מטרה שלשמה נברא העולם. איזה? מה? גילוי כבוד השם. באופן
כללי אמר.
זה מאוד כללי, נכון? צריך, באופן כללי אפשר ללמוד דברים שמשותפים להכל. מי שרוצה לדעת באופן מאוד ספציפי מה התפקיד של הדומם והצומח והחי וכל סוג של הצומח וזה, זה דורש חוכמה הרבה הרבה יותר פנימית. צריך לימוד, צריך הרבה הקדמות בשביל להבין את זה. צריך להבין איזה כבוד הדומם מגלה, ואיזה הצומח, ואיזה החי, ואיזה המדבר, ובתוך כל אחד מהם כל הקטגוריות שיש. למה צריך בעלי חיים טורפים ובעלי חיים נטרפים? ולמה יש צמחים שנותנים פירות וצמחים סרק? ולמה יש פירות עם קליפה ועם גרעין ובלי... יש המון 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 תתי קטגוריות שכל אחד מתוכו נושא חוכמה פנימית, אבל זה זוקק הרבה הקדמות כדי שנבין מה המטרות. אני אומר באופן כללי, קודם כל, נושא אחד יש לכל הבריאה כולה, לגלות את רצון השם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא. מה?
וישבוך
לפי מעשיך, נכון. ישמח השם במעשיו. יש המון המון פסוקים, ודאי בתהילים ובנביא, שהשם כל אשר בראתי לכבודי, לכבודי בראתי, יצרתי, עשיתי. יש המון המון פסוקים שהעולם נברא בשביל לגלות את כבוד השם. אז יש רצון של השם שנמצא בתוך הבריאה. היכולת שלנו, תכף נדבר על זה קצת יותר, או להבין את הרצון שנמצא בתוך הבריאה, או אפילו אם אני לא מבין, אבל לפחות להתייחס אליו, זה על ידי לימוד התורה. התורה מפגישה איתנו עם אותו רצון שנמצא בתוך כל הבריאה, כיוון שכל הבריאה נבראה מרצון השם, והרצון השם הזה, הכללי ביותר, נמצא בתוך התורה, הסתכל בתורה וברא את העולם. מי שלומד את התורה, הוא נפגש עם הרצון של השם. בתנאי אחד, שהוא לומד תורה מתוך יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? יראת שמיים, למדנו את זה בשיעורים הקודמים, אני אומר את זה בהקשר שלנו, ללמוד תורה מתוך יראת שמיים, פירוש הדבר, מתוך יחס לרצון השם. זאת אומרת, אני יכול ללמוד תורה בתור מידע אינטלקטואלי, שכלי, רעיוני, ספרותי, נכון? דקדוקי, יש המון דברים שאפשר להוציא מתוך התורה ההיסטורית, אבל ללמוד תורה כחוכמת השם, כרצון השם, זה מצריך את התכונה הנפשית של יראת שמיים. דהיינו, אני מתייחס פה לרצון השם, אני מבין שיש פה משהו שיותר גדול ממני, הוא מקור כל הבריאה. זה התנאי בשביל להיפגש באמת עם החוכמה של השם שבכל הבריאה. עם הרצון של השם שבתוך הבריאה, שזה בעצם הכוח של החוכמה שנמצא בעולם. שתכף נדבר איפה הוא מופיע בנו. כן.
אם בעצם למעשה המטרה הכי נעלה ונשגבה זה לגלות את רצון השם, וזה על ידי לימוד התורה.
כן.
אז למה יוצאים כל כך נגד לימוד התורה?
מי יוצא?
זה לא ברצינות.
מי יוצא? מי יוצא?
אין לי שלא מכירים
את התורה. זה לא תורה.
תורה בעבודה. תורה בעבודה.
תורה בעבודה.
אנחנו מנסים לעסוק במה שחיובי ומה שצריך להיות. מה שלא זה...
אין לנו מחנות
אין על העניין הזה.
לא, כלומר, רואים מכאן שככל שלמוד יותר, יותר אפשר לגלות הרצון אשר מסתיים, נכון?
נכון. הבעיה היא שיש הרבה אנשים שמתייחסים לתורה לא כחוכמת השם. מתייחסים לזה כאיזשהו מידע אנושי, ספר היסטוריה, וודאי לא כמשהו שהוא מחייב. והסיבה שזה לא מחייב, כי הם לא מתייחסים לזה מתוך עמדה של יראת שמיים. די, לא מתוך עמדה של רצון אל הדבר הזה. בתוך ידע שהוא לא מחייב אותי. אני לומד עליו. אז אנחנו, מה שאנחנו רק באים לנסות לומר, שכדי שאנחנו נוכל להיפגש עם רצון השם שבתוך המציאות, המפגש עם חוכמת השם צריך לעשות על ידי יראת שמיים. כמו שאי אפשר ללמד קוף לדבר, כי לקוף אין את התכונה של הדיבור, אדם לא יכול להיפגש עם הרצון של השם אם הוא לא בא עם התכונה של יחס אל הרצון של השם. אם אדם בא ללמוד את התורה כמשהו שאולי היה, אולי לא היה, כספר היסטוריה, אין לו נקודת מגע לנפש. כשאדם לומד את זה מתוך עמדה של יראת שמיים, רוממות, זה נוגע בנקודת הרצון שבו ויכול להתחיל להפעיל אותו. לכן אומר הרמח"ל, הכוח שהכי יכול להפעיל לנו את הרצון, אמרנו, הרצון להיפתח למשהו גדול, הוא על ידי לימוד התורה. ואני רוצה עכשיו קצת יותר להסביר את הדבר הזה. כתוב בגמרא בכמה מקומות, אבל אחד המקומות המפורשים זה במסכת קידושין, בסוף פרק ראשון. הגמרא מספרת שהייתה מחלוקת גדולה בין התנאים, מה יותר גדול, לימוד או מעשה? תלמוד תורה ומעשה. נחלקו. רבי טרפון אמר שיותר גדול זה מעשה, לעשות מצוות זה יותר גדול מלימוד תורה. רבי עקיבא אמר לא, ללמוד תורה זה יותר גדול ממעשה. אתם זוכרים, רבי עקיבא הלך 24 שנים ללמוד. רבי עקיבא אמר תלמוד, רבי טרפון אומר מעשה. מסקנת הגמרא שם, ומופיע בכמה מקומות בש"ס, נמנו וגמרו כולם, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. זה עשו כאן איזה כלאיים של שניהם ביחד, גדול תלמוד שהביא, ולא מובן. הרי אם נתבונן רגע על המשפט הזה, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם התלמוד הוא מביא לידי מעשה, אז הוא רק אמצעי. מה יותר גדול, אמצעי או התכלית שלו אנחנו רוצים להגיע? ודאי שהתכלית. אז למה גדול התלמוד? גדול המעשה שהתלמוד יביא אליו. גדול התלמוד, כי הוא גדול. למה התלמוד, הגדולה של התלמוד היא רק בזה שהוא מביא בסוף לידי מעשה?
כי אם אתה לא לומד, אתה לא יכול.
אבל זה העיקר זה המעשה. אז אם העיקר המעשה...
אם תלבש, אם
אתה
לא לומד,
אם אני לא יודע איך, אז התלמוד רק מכשיר אותי, מלמד אותי, הוא אמצעי בשביל שאני אגיע לדבר העיקרי. מה זה הדבר העיקרי? המצוות, המעשים, מעשים טובים. חז"ל אומרים, גדול תלמוד בגלל שהוא הביא לידי מעשה. מסביר המהר"ל מפראג, המובן של, בגמרא הזאת, היחס בין התלמוד לבין המעשה הוא לא יחס של אמצעי ותכלית, הוא יחס של סיבה ומסובב. פירוש הדבר, כשאנחנו לומדים תורה, התורה לא נותנת לנו רק אינפורמציה וידע כיצד לעשות את הדבר, אלא היא בונה בנו כוחות שנוכל ליישם את המעשים. הגדולה של התורה זה במה שהיא בונה בנו שאיפות, רצונות, מחשבות, כוחות, שעד כדי כך שהם יכולים להוביל אותנו לידי מעשה. זה הגדולה של התורה. המעשה זה רק הביטוי, האינדיקציה, לעד כמה התורה הצליחה להפעיל אותנו ולבנות בנו כישרונות וכוחות. גדול התלמוד בגלל שהוא יכול להביא לידי מעשה. ככל שאדם לומד יותר תורה, אמרנו, מתוך יראת שמיים, מכיוון שהתורה היא כולה רצון השם, הוא מתמלא יותר ברצון. לא שלא, רצון למשהו נעלה ממנו, רצון למשהו גדול. יש לו רצונות, יש לו כוחות, יש לו מסוגלות לפעול הרבה מעשים. זה הדבר העיקרי הראשון של התורה, שזה, הייתי אומר, הפעולה היותר רוחנית, היותר סגולית של התורה. זה כוח החוכמה שהוא בונה בנו תעצומות של חיים, כוחות של חיים. כתוב בחז"ל, חכם בגימטריה זה חיים, שווה חיים. ככל שאדם מתמלא יותר חוכמה, חוכמת השם, זה בונה בו כוחות, לא ידע. כוחות, אידיאלים, שאיפות, הוא מוצא בתוכו אידיאלים שהוא יכול לעשות מעבר לחוג המצומצם של החיים שלו. מלבד זאת, יש עוד משמעות ללימוד התורה שבונה בנו את מידת הזהירות מכוח החוכמה שאומר לנו הרמח"ל. וזה משהו קצת יותר טכני, יותר מעשי, אבל הוא מאוד נכון. מי שלומד תורה והרבה תורה, הוא מקבל משקפיים אחרות על המציאות. הוא מתבונן על המציאות מתוך אספקלריה אחרת מאשר אדם שמסתכל על המציאות בלי תורה, בלי איזשהו מבט מרומם. בעולם הישיבות קוראים לזה שכל של תורה. מה הפירוש שכל של תורה? אתה מתחיל להתבונן על כל דבר במציאות, מה השם אומר על זה? אפילו בפן ההלכתי, הפשוט ביותר.
אז נשים לא יכולות להגיע לזה עם כמה.
אוי, באמת, אם שכל זה
יעבור, שנייה. בוא נסביר קודם.
אבל צריך לחדד את מה שלא
מבינים.
היא
לא הייתה בשיעורים הראשונים, והיא עכשיו...
מה הקשר? אדם שלומד תורה... אדם שלומד תורה, הוא לומד להסתכל על המציאות במבט נוסף מעבר למה שעיני הבשר שלו מראות לו. הוא מנסה לבחון כל דבר, לא רק מה אני מבין במציאות, אלא מה רצון השם אומר פה. מה התורה אומרת פה? תן דוגמה פשוטה. אדם הולך ברחוב, פתאום רואה איזה תיק ברחוב. אז אם הוא אדם תורני, מחשבה ראשונה, אולי מישהו איבד את התיק, יש מצוות השבת אבדה. אחר כך אולי, לא, אם הוא לא איבד את התיק והוא שכח אותו פה, אז זה תקלה, אנשים יכולים להתקל, צריך להזיז אותו. אחר כך אולי יש פה איזושהי סכנה, יש פה איזה חפץ חשוד. אם אתה, ככל שאתה יותר מתמלא בחוכמת השם, כל דבר שאתה רואה אותו במציאות, עולות לך מחשבות, מה התורה אומרת לגבי הדבר הזה? אפילו, אני אומר, אפילו בפן ההלכתי, קל וחומר, וכל שכן, בפן הרוחני, כשאמרנו מקודם, אני אסתכל על עץ, על פרחים, על עצים, יש לי, כל דבר יש לו משמעויות, גם שמדברות עליי. ככל שאדם יותר לומד תורה, הוא יותר לומד להתבונן על המציאות מתוך שכל. מה פועל הדבר הזה? הדבר הזה פועל שהאדם יוצא מהתחום של ההרגלים, יוצא מהתחום של הדפוסים שהם מנהלים אותו בלי מחשבה, כי הוא יותר ויותר מתרגל להתבונן על המציאות מתוך המחשבה. מכיוון שהוא למד מתוך יראת שמיים, מתוך מחויבות, כל מה שהוא פוגש בעולם, הוא בא לשאול, מה השם רוצה להגיד לי פה? מה ההלכה אומרת במצב הזה? הוא כל דבר מתחיל להפעיל את המחשבה שלו, ובזה הוא הופך להיות יותר ויותר אדם שפועל מכוח המחשבה. אז לפי שני הקריטריונים שאמרנו, גם הפן הסגולי של התורה, הרוחני, שהיא בונה בתוכנו את הרצונות, את השייכות לרצון השם, וגם את הפן המעשי, שאנחנו מתרגלים יותר ויותר, יותר ויותר להסתכל על הדברים מתוך מחשבה של תורה, זה המימד של החוכמה שבונה בנו את כבר את השייכות למידת הזהירות בדרך אל הדעת שאנחנו רוצים להגיע אליה, שזה כבר מאיר לנו את הנפש. אמר הרמח"ל, אז זה על דרך הכלל. על דרך הפרט יש לנו את העניין המיוחד של ההתבוננות, שמחלק את זה הרמח"ל לשני פרמטרים של התבוננות מאוד מאוד חשובים, וננסה טיפה להסביר אותם. ההתבוננות על חומר העבודה של חייו באדם ועומק הדין עליה. הרמח"ל אמר שעל דרך הפרט המביא לזה זה ההתבוננות על חומר העבודה של חייו באדם ועומק הדין עליה. אנחנו נשתדל להסביר לפי מיטב היכולת. קודם כל, הכוח המיוחד של ההתבוננות לעומת החוכמה, בינה לעומת החוכמה, החוכמה מדברת על האובייקטיביות שבמציאות, לפגוש את האמת שבמציאות, את הדברים המוחלטים. הבינה זה כבר איך זה מתייחס אליי. מה זה כבר נוגע אליי? זה להבין דבר מתוך דבר. מה זה קשור אליי? מה השייכות שלי, החלק שלי, שותפות שלי בדבר הזה. החוכמה הגמרא לי, בסדר, זאת חוכמת השם. זה הצמחים, זה הפרחים, זה הבעלי חיים, זה בני אדם, זה הדוממים. בסדר, הבנו שיש לשם רצון בתוך חוכמה, אנחנו לומדים ומתמסרים לזה. אבל איפה זה נוגע בי? מה זה שייך אליי? זה הכוח של הבינה. אומר הרמח"ל, הבינה הזאת צריכים לעסוק בה בשני מימדים, שאחר כך נראה שהוא יחלק אותה להרבה מדרגות של סוגי בני אדם, שהוא כבר יבוא הדרכה יותר מעשית. זה א', הדבר הראשון, הוא קורא לזה חומר העבודה אשר חייב באדם, או נקרא לזה בלשון שלנו, מה רמת האחריות שלי על אותה אמת אובייקטיבית, איפה אני פוגש אותה בתוכי. והדבר השני זה עומק הדין עליה, עומק הדין עליה נקרא לזה לענייננו, זה התוצאות של האחריות שאני חייב בהן. ונסביר. קודם כל אומר הרמח"ל, הדבר הראשון, האדם נברא בעולם הזה, כשהוא פוגש את האמת הגדולה, הוא צריך לדעת שיש לו אחריות בעולם, יש לו תפקיד. למדנו בפרק א', מה חובתו של האדם בעולמו. איך התחיל הרמח"ל? בפרק א', אמר, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברא ומתאמת אצל האדם, מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים בתום ומגמתו בכל אשר הוא עמל וכל ימי חייו. יש לאדם חובה בעולם. לא נבראת סתם לעולם, בדור מסוים, בתקופה מסוימת, העולם הוא לא הפקר. מה החובה שלך, פירוש הדבר, לא רק מה אתה צריך לעשות פרקטית בידיים, מה רמת האחריות שלך. ככל שאדם יבין יותר מה רמת האחריות שלו בסביבה שבה הוא נמצא, ככה יגדל המוטיבציה שלו לעשות את זה. ככל שאדם מבין יותר מה נדרש ממנו ולמה זה נדרש דווקא ממנו באופן אישי, ככה הרצון שלו לעשות את זה ילך ויגדל. למשל, ניתן דוגמה פשוטה. אדם שנתנו, חייל, נתנו לו לשמור על איזשהו בסיס. הבסיס הזה הוא שומם, אף אחד לא נמצא בבסיס, ריק לגמרי. החייל לא, בכלל לא מרגיש בשביל מה הוא נמצא פה, הוא שומר פה על זבובים ועל יתושים, והוא ככה נרדם בשמירה. פתאום מישהו בא ואומר לו, תראה, נגלה לך סוד קטן. אין פה אמנם חיילים יותר מדי ובני אדם, אבל יש פה קור אטומי שנמצא מתחת האדמה ואתה שומר עליו. איך שהוא שומע את הזה, הוא כבר נדרך, הבנתי, האחריות שלי אחרת לגמרי. כשהוא מבין פתאום מה האחריות שמונחת לו בידיים, פתאום משתנה לו התמונה לגמרי. ככל שאנחנו מבינים את האחריות כמה היא גדולה, כך זה משנה את המוטיבציה, אבל זה לא מספיק. כי האדם צריך להבין לא רק כמה האחריות גדולה, אלא למה האחריות הזאת גם נוגעת אליי. למה הטילו את זה עליי? שהטילו את זה על מישהו אחר. את אותה אחריות אפשר לעשות. מה? כמו שאמרתי, חייל שומר, למשל, חייל שומר על בסיס.
הוא פוחד מריתוק.
אני נתתי דוגמה, פעם סיפרתי, פשוט אני לא רוצה ללכת, אבל אני אספר את זה עוד פעם. אני נתתי דוגמה פעם שכשאני הייתי בצבא, אז שמרתי באיזה לילה, בשין ג' באישון לילה, שתיים, ארבע לפנות בוקר, שקט, דממה, מחנה טירונים, אף אחד לא נמצא שם. אני זוכר שהיה איתי איזשהו בחור חבדניק, והוא הציע לי, אולי נחלק את השמירה לשתיים, אני אשן חצי מהלילה, אתה תשן חצי מהלילה, ונחלק את הזמנים. במאה אנחנו לא שומרים כאן שום דבר, חוץ מזבובים, שום דבר אין פה. ואז הוא בכלל גם שאל אותי, אתה מאמין במדינה, מאמין בצבא וכו', אז אתה בטח חושב שאנחנו עושים מצווה. האם אנחנו עושים עכשיו מצווה בשעה כזאת, בשתיים לפנות בוקר, שכולם ישנים ואף אחד לא נמצא, ואפילו המחבלים הלכו לישון, הם לא עובדים בשעות האלו? האם אתה חושב שיש עכשיו מצווה ברגעים האלו, או שחבל על הזמן? אמרתי לו, בוודאי שכן, ואני אסביר לך גם למה אמרתי לו. והנה תראו איך עשיתי לו את השינוי הזה של הבנת ערך האחריות. אמרתי לו, אתה חושב שאתה שומר, תחום האחריות שלך זה רק על הבסיס, מי שנמצא פה, מי שרוצה לבוא, זה טעות. אמרתי, תדע לך, האויבים שלנו מבחוץ מסתכלים כל הזמן, מתצפתים איך צבא הגנה לישראל עובד, איך המשמרות שלו, מתי הוא מחליף. אם הם רואים שבזמן השמירה אתה ישן ואני ישן, הם מבינים שהם יכולים עליהם. אבל אם רואים שאנחנו עומדים גם בשתיים בלילה בשמירה אדום, כאילו עוד רגע הולכים לבוא מחבלים, אז זה בונה עכשיו את כוח ההרתעה של מדינת ישראל. עכשיו אנחנו מקבלים מצווה. הוא הבין את הדבר הזה, התפנה אחריות, לא רוצה לישון בכלל, אחר כך הזכיר לי את זה עוד כמה פעמים. מה השתנה? הוא עשה את אותו הדבר. הוא הבין מה רמת האחריות. אבל לא מספיק להבין מה רמת האחריות, גם צריך להבין למה נדרשת ממני רמת האחריות הזאת. למה אני? ככל שאדם יבין יותר את הנפש המיוחדת שלו והתפקיד הייחודי שלו בתוך האחריות הזאת, ככה בעצם תגדל האחריות יותר. ניתן דוגמה גם, למשל, אם אדם לומד תורה, תן דוגמה, הזכרנו אותה מקודם. אדם חושב שהוא לומד תורה, אז הוא עושה טובה לתורה, עושה טובה לקדוש ברוך הוא, עושה טובה לעולם. אם אדם מבין שכשהוא לומד תורה, הוא מזין את הנפש שלו במזון רוחני שהיא זקוקה לו, כמו שלמדנו בפרק א', אותה בת מלך שרוצה להתמלא, שהיא זקוקה למזון שממנו הגיע. ככל שאדם מבין יותר מה התועלת האישית שמגיעה לו מהאחריות, לא תועלת במובן האינטרסנטי, אלא למה זה נוגע אליו, למה זה קשור אליי, ככה תגדל לו המוטיבציה לעשות את זה. אותו הדבר, אדם ששומר שבת, יכול לחשוב שעניין של שמירת שבת, זה הקדוש ברוך הוא ביקש מאיתנו, בסדר, אז נבוא לקראתו, לא ניצור דברים בשבת, לא נעשה כל מיני פעילויות גדולות בימות החול, נעשה קשר משפחתי, נתפנה מכל העניינים החיצוניים. אדם ששומר שבת, אם הוא מבין שבזה הוא בעצם מתחבר לשורשים הכי עמוקים של החיים שלו, יש בשבת הערה של נשמה יתרה, יש קישור שלנו לעומקי החיים שלנו, שאנחנו לא יכולים, כל זמן שאנחנו עסוקים עם העולם מבחוץ, אנחנו לא יכולים להיפתח אליהם לבפנים. ככל שאנחנו יותר מבינים מה מתרחש איתנו בשבת, ככה אנחנו יותר נפתחים באמת למה שקורה איתנו בשבת. ככל שאדם מבין מה האחריות שלו, לא רק למה הטילו עליי כיהודי לשמור שבת, אלא מה התועלת המיוחדת שלי, האחריות שלי, למה אני צריך לקיים שבת, למה אני צריך ללמוד תורה, יש מספיק אנשים אחרים שיכולים לעשות את זה, ככה המוטיבציה שלו תלך ותגדל אל הדבר הזה. ככל שנבין יותר את השייכות שלנו לזה, שקיים חיינו ואורך ימינו, ממילא גם נרגיש שזה טוב לנו ואנחנו גם רוצים את זה. ממילא זה יגביר גם את האחריות שלנו ואת הרצון, כמו שאמרנו, את המוטיבציה ללכת ולפעול את הדברים הללו. אבל, אומר הרמח"ל, לא מספיק הצד הזה, אלא יש צד שני למטבע שבלעדיו זה יהיה חסר, זה לא ישלים. צריך להבין גם מה התוצאות של האחריות שלי. אדם יכול להגיד, בסדר, יש לי אחריות גדולה, הבנתי גם למה זה נוגע אליי, מה התועלת שאני מרוויח בזה, אבל אם אני ארצה אני אעשה, אם אני ארצה אני לא אעשה. אם אדם לא מבין שיש השלכות ותוצאות לבחירה החופשית שלו ולאחריות שלו, אז עדיין לא תהיה שום מוטיבציה לפעול. ניתן דוגמה מאוד פשוטה, אפילו שלוש דוגמאות חשבתי עליהן. אחת מאוד מאוד פשוטה. יש הרבה מאוד אנשים שמבינים שאישון מזיק לבריאות. אם הם מעשנים זה מזיק להם, הם שמעו והסבירו להם, אבל עדיין אין להם את הכוח ואת המוטיבציה לעשות את זה. הם מבינים שיש להם אחריות על הבריאות שלהם, הם מבינים שזה גם נוגע אליהם, אבל אין להם עדיין מוטיבציה. למה? כי הם לא ראו עדיין את התוצאות של האחריות. מה עושים? לוקחים את האנשים האלו ומראים להם סרט מה קורה בתוך הריאות כשאדם מעשן. ואם רוצים סרט יותר טוב, מראים להם מה קורה בריאות שלהם כשהם מעשנים. כשאדם רואה סרט כזה, בדרך כלל הרבה יותר קל לו למצוא כוחות להפסיק לעשן. למה? כי הוא ראה מה ההשלכות והתוצאות של גודל האחריות שלו על החיים שלו. ניתן דוגמה נוספת. אדם עושה מעשה טוב. גם מעשים, דוגמאות הכי פשוטות. אדם הרבה פעמים עושה מעשה טוב. הרבה מאוד פעמים שאנחנו עושים מעשה טוב, אנחנו לא מספיק מעריכים את עצמנו על מה שעשינו. אנחנו חושבים, זה לא דבר בר משמעות גדולה, עשיתי. עד שאתה לא שומע מאותו בן אדם שעשית לו מעשה טוב, כמה הועלת וכמה עשית וכמה זה, וואו, לא חשבתי עד כדי כך שזה עזר לך. זה בונה בך את המוטיבציה לעשות עוד מעשים טובים. למה? כי ראית מה התוצאה של האחריות שלקחת. עשית איזשהו מעשה בין בטוב ובין ברע. אם אנחנו למשל ניתן דוגמה שלישית וגם כן מאוד מעשית, אדם מתפלל תפילה, יש אנשים מתפללים תפילה ואומרים התפילה שלי במילא לא עושה שום דבר, או מה שהתפללתי היום אני גם התפללתי אתמול וגם אתפלל מחר. אם אדם היה יודע למשל מה שהרי הקדוש כותב, מה שכתוב בזוהר הקדוש, שמאז שנברא העולם ועד סופו אין תפילה אחת דומה לחברתה, מה שפעלנו בתפילת שחרית הבוקר לא יכולנו מעולם לפעול ולא נוכל גם, מה שיהיה תפילת שחרית מחר, אין תפילה אחת דומה לחברתה. לבושין דלביש בצפרה לא לביש ברמשה וברמשה לא בצפרה, כל יום הקדוש ברוך הוא מגלה לעולם תוכן אחר לגמרי, והנפש שלי שהיא פוגשת את התכנים האלה היא שונה לגמרי מהנפש השנייה שפוגשת את זה. לא דומה התפילה שלי לתפילה שלו, לתפילה שלה. ממילא ככל שנבין יותר, לא רק מה האחריות שלנו ומה זה נוגע אלינו, אלא מה ההשפעה של זה, מה התוצאות של זה, כך יותר יקל עלינו לעורר את המוטיבציה, לעורר את המדרגה של הדעת שהיא בתוכנו כדי לפעול ולעשות את אותם המעשים, או לעשות את השינוי הנדרש בתוכנו, לפעול על פי הערכים שאנחנו בעצם מאמינים בהם. ככל שנדע יותר את הערך של המעשים שלנו, כך יגדל הערך של המעשים. ככל שנדע יותר את הערך של האחריות שלנו, ולמה היא נוגעת לנו, כך הערך של אותם המעשים עצמם, הוא ילך ויגדל. כמו שאמרתי מקור, אותו חייל יכול לעמוד שם. כשהוא מבין מה שהוא עושה, המוטיבציה שלו, הכוח, הרצון, שונה לגמרי מאשר הוא סתם חייל, לא מבין למה תקעו אותו פה, למה הוא צריך לשמור פה, אז הוא יעשה את זה לצאת ידי חובה. גם העשייה עצמה, היא תראה אחרת לגמרי. אומר לנו הרמח"ל, יש עוד כמה דקות להשלים את העניין. אומר הרמח"ל, זה הכוח של החוכמה והכוח של הבינה. אז אני מסכם מה שראינו עד עכשיו, לגעת בנושא האחרון שלנו. אם האדם יעסוק בתורה, דהיינו, יפתח את כוח החוכמה שבו, שבנפש שלו להתייחס אל חוכמת השם, אל רצון השם שמופיע בתוך כל הבריאה, ויפתח את כוח ההתבוננות שלו, דהיינו, להבין איך האמת הזאת שייכת אליי. תרצו, תקראו לזה אמונה. יש אמת ויש אמונה. יש היחס שלי לאמת ואיך היא נוגעת בתוכי. מה אני צריך להיבנות ממנה ולתת לה? מה זה מחייב אותי? למה זה מחייב דווקא אותי, שייך אליי? ומה האחריות? עומק הדין, פירוש הדבר, האחריות, ההשלכות של אותה אחריות, משתי המימדים הללו של החוכמה והבינה יתחיל להתעורר בנפש כוח הדעת של המוטיבציה לפעול. איך עושים את השינוי? זהו כבר לימד אותנו. פה הפרק הזה אנחנו מדברים איך לבנות את המוטיבציה לייצר את השינוי הזה בתוכנו. אומר הרמח"ל, תדע לך, מה שאמרנו עכשיו בדרך כללית מאוד, זה נוגע באופן כללי לכולם. אבל כשאנחנו מחלקים את בני האדם, יש שלוש קבוצות של אנשים שאנחנו מדברים. כשאנחנו עכשיו רוצים לרדת יותר לפרטים, מה שאמרנו עכשיו זה עקרונות. אני רוצה עכשיו לרדת לפרטים ולבוא להזיז אנשים, להניע אותם. בואו נעשה איזשהו שינוי בתוכנו, נשתנה לטובה, נבנה את האישיות שלנו. שלוש קבוצות של אנשים, שהרמח"ל יחלק לנו אותם, כל אחת מסתכלת על העולם באופן אחר, ולכל אחת צריכה להיות הסברת מוטיבציה שונה, כדי שהיא תוכל לבוא ולפעול. אז רק באופן מאוד כללי נסביר את שלושת הקבוצות, ושבוע הבא בעזרת השם ניכנס יותר להתפרטות שלהם. אומר הרמח"ל באופן כללי, כמו כל מחנך טוב, כל שיטת חינוך צריכה לקחת תמיד בחשבון את מי עומד מולך, המתחנך. אם אתה תדבר לאדם, תנסה לחנך אותו, אף על פי שמה שתגיד זה אמת לאמיתה, אבל היא לא מתאימה לשומע, זה לא יתאים, זה לא יפעל עליו שום דבר. חנוך את הנער על פי דרכו, צריך להתאים את זה לדרך המיוחדת שלו. אמרנו כבר לא פעם שהרמח"ל מחלק את הספר שלו הרבה פעמים לחלוקה של שלוש מדרגות. באופן כללי חלוקת השלוש מדרגות מתייחסת, כמו בגוף האדם, למוח, לב וכבד, או בשפה יותר פשוטה, שכל, רגש וגוף, וכוחות חיים. כל מדרגה באה להתייחס למימד אחר בתוך האישיות, כמו צדיקים, חסידים וקדושים, כך בגוף האדם יש שכל, רגש וגוף. ההבדל ביניהם זה לא רק מה המרכז של אותו, או באותה קבוצה, זאת אומרת, יש קבוצה של אנשים שהשכל מנהל אותם, יש קבוצת אנשים שהרגש מנהל אותם, ויש קבוצת אנשים שהגוף מנהל אותם. ההבדל הוא לא רק בנקודה מה מנהל אותי, האם השכל או הרגש, אלא איזה תפיסת עולם יש לי. האנשים שבאים מכוח השכל, שמה שמנהל אותם בעיקר זה השכל, שהם תפיסת עולם אחת. האנשים שמה שמנהל אותם זה הרגש, יש להם תפיסת עולם אחרת. ואנשים שהגוף מנהל אותם, שגם הרמח"ל התעסק איתם, יש להם תפיסת עולם אחרת, ולכל אחת צריך צורת הסברה שונה. באופן מאוד מאוד כללי, נסביר רק את שלושת החלוקות הללו. הקבוצה הראשונה של השכל קורא לה הרמח"ל שלמי הדעת. הם מבינים שהאמת נמצאת בשכל, הם רואים את העולם כאחדותי, כהרמוניה אחת, כל סטייה במשהו בעולם, מבינים שיש לו הקשרים, יש לו סטיות, בנושאים אחרים, הם רוצים לראות את השלמות בכל המציאות. המוטיבציה להם להזיז אותם יותר קלה, אבל גם להם צריך להסביר כמה דברים. הם תופסים את העולם כאחדות אחת. ככה הם רוצים לראות את העולם. אנשי הרגש לעומתם, הם כבר תופסים את העולם בתור פרטים. כל הרגש הוא משהו כבר הרבה יותר פרטי, מה שאני מרגיש זה לא מה שאתה. השכל הוא משהו אובייקטיבי, אני יכול לשתף עם כולם. הרגש הוא הרבה יותר פרטי, מה שאני מרגיש זה לא מה שאתה מרגיש, אבל עדיין הם תופסים את העולם כפרטים שנקשרים אחד לשני. העולם קשור, כל אחד הוא פרט, אבל יש הקשרים בין הפרטים, לא אחד עומד בנפרד. לכן יגיד לנו הרמח"ל אחר כך, אותם אנשי הרגש שמאוד מבקשים כבוד. מה זה כבוד? כבוד זה איפה אני מוצא את עצמי ביחס אליך. זה כבוד מדומה, לא הכבוד האמיתי. כבוד מדומה, איך אני מעריך את עצמי ביחס אליך, ואיך אתה מעריך אותי ביחס, איך אני נערך ביחס אליך. זה הכבוד, זה היחסים בין הפרטים. יש פרטים, אבל יש בין המערכת יחסים. והקבוצה השלישית, שזה הקבוצה הכי נמוכה, הכי המונית, קורא לרמח"ל, זה אנשי הגוף. הם לגמרי חיים את העולם כפרטי לגמרי. אני חי את החיים שלי, רק שלי. כל החשבון שלי עם השני זה רק מה אני יכול להרוויח ממנו, או שהוא חליל אני יכול להפסיד בעבורו. אבל אני חי רק את ה... אני חווה את העולם שלי. אני לא חווה את האחר, לא מכיר את האחר, אני מכיר רק את עצמי. צריך גם להם...
אגואיסט.
יכול... אגואיסט. אנחנו בשפתנו נקרא לו אגואיסט.
אינטרסנט.
אגוצנטרי, נכון? גם לאנשים האלו, התורה מתייחסת לכל מדרגה בבריאה. אין מדרגה שהתורה לא מתייחסת, אין... מדרגת בני האדם שהתורה לא תתייחסת, וגם אליהם צריך לבוא במוטיבציה איך לעורר אותם לעשות שינוי. לרוב, כמו שאמרתם נכון, המוטיבציה לאנשים כאלו זה יהיה על חשבון של שכר ועונש. דיינו, מה אתה יכול להרוויח מזה ומה חלילה אתה יכול להפסיד, כי זאת השפה שהם מכירים, פה תהיה המוטיבציה שמתאימה להם. לאנשים האחרים, תדבר איתם בדבר כזה, זה לא ברמה שלהם. תגיד להם, יהיה לך גיהנום, יהיה לך גן עדן, לא לרמה שלי. לעומת זאת, אם תבוא לאנשים הפשוטים, תגיד להם כל מיני רעיונות גבוהים, גם זה לא ידבר אליהם. רק נסיים בדבר אחד קטן. למה אנחנו צריכים ללמוד את כל הרמות כולם? לכאורה מספיק היה שנזהה, כל אחד מאיתנו יזהה, מה המדרגה המיוחדת שלו, וילמד אותה. אני נגיד שכולנו פה משלמי הדעת, ואנחנו בעלי השכל, האריסטוקרטיה של כל המציאות, אז נלמד את, נלמד את המדרגה הכי גבוהה. אפשר, או יפה מאוד, יפה מאוד. אפשר היה לומר שאולי אנחנו צריכים ללמוד את המדרגות האחרות כדי להסביר לאחרים שלא נמצאים במקום שלנו. אבל האמת היא שיש הסבר הרבה הרבה יותר עמוק, וזה בדקה וחצי אני אגיד אותו. יש משפט מאוד מפורסם בשם הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב היה אומר שצריך לעבוד את השם בכל הדרכים. כך מוביל מה שם טוב. צריך לעבוד את השם בכל הדרכים. כל השיטות, צריך להכיר את כל הדרכים ואת כל השיטות ולעבוד אותו. למה? למה כל כך צריך? אז יש דבר מאוד מופלא שמופיע אצל תלמידו של הבעל שם טוב, אצל הרב, קראו לו, הרב אהרון מסטרשיליה, היה תלמידו של בעל התניה, שהיה תלמידו של המגיד ממזרי, שהיה תלמידו של הבעל שם טוב, והוא קיבל בשם הבעל שם טוב דבר מאוד מופלא. הוא אמר, בדורות הראשונים הקודמים היו כל מיני סוגים של נשמות שירדו לעולם. היו נשמות של אנשים, כמו שאנחנו מתארים פה, שלמי הדעת, תלמידי חכמים, הוגים, פילוסופים, אנשים גדולים. היו אנשים יותר פחותים מהם, בעלי עסקים, כל מיני גבירים, הם היו מנוהלים על פי הרגש, והיו פשוטי העם, בעלי המלאכה, נפחים, נגרים, בעלי עבודות כפיים. והחלוקה אצלהם הייתה מאוד מאוד ברורה. וכל אחד היה צריך לקבל את ההדרכה שלו. אמר הבעל שם טוב, זה כבר עוד בתקופתו לפני 300 שנה, בדורות האחרונים שלנו לקראת הגאולה, הוא קרא לזה, אנחנו בדורות העקביים, כמו ראשון העקב. כל הנשמות מקושרות ביחד ומבולבלות ביחד, במובן הזה שאתה לפעמים יכול להיות שעה אחת תלמיד חכם גדול, שעה אחת גביר עסקן, ושעה אחת אדם מאוד פשוט ומאוד המוני. ואתה צריך בכל מצב שבו אתה נמצא לדעת מה עבודת השם המיוחדת לך באותה שעה. בזמנים שאתה ברוממות גדולה, אם נבוא אליך בחשבונות של שכר ועונש, זה לא מדבר אליך. אבל לפעמים אדם מרגיש שגם שיש לו שאיפות גדולות, יש שמים שהוא מרגיש שזה סתמיות, שהוא ככה כמו, הוא סתם יהודי פשוט, אומר הלוואי ואני יהודי פשוט, יותר מזה אני לא צריך. המוטיבציה להזיז אותו היא מוטיבציה אחרת. כל שעה אתה נמצא במקום אחר, אתה נמצא במצב אחר, לכן אתה צריך להיות חמוש בכל הדרכים ובכל השיטות, כדי שבכל מצב שבו תהיה, תדע מה המוטיבציה שתניע אותך, ואז רק במצב הזה נוכל לעבוד את השם תמיד ובכל מצב.
אני אספר לך משהו מעניין. הסופר חיים באר היה קשור לרב אריה לוין. עם המשפחה שלו, אם היה להם איזה קשר, הוא שאל אותו יום אחד, הרב אריה, אתה למד בבניק? אז הוא אמר לו, כל אחד לפעמים למדבניק. יש הרבה אנשים שלפעמים
מחלקים את זה, כן, יפה מאוד.
הרב אבינו, הבן שלו פעם שעה וכתוב, מצא אמר ממה הוא יזה. מקום אחר כתוב, מצא אישה, מצא טוב. מי זאת האישה הזו? אז הוא אומר, אמא שלך. ככה הרב אבינו אמר.